בוקר טוב לפרופסור גדעון הרן.
בוקר טוב איתן.
וכולנו עם המאזינים מקבלים את פרופסור גדעון הרן, פרופסור באוניברסיטה העברית, סוציולוג של הדת. דווקא היום אחרי ביקור מהיר במלבורן ולפני מספר הופעות בסידני, רציתי לשאול אותך על מה הביא אותך לאוסטרליה.
לאוסטרליה הביא אותי גם סקרנות או יצר הרפתקנות, כיוון שזה מקום שמעולם לא הייתי בו. בגילי אני המתקדם, כבר הספקתי להיות במקומות אחרים בעולם. לכאן לעולם לא הגעתי. מה עוד שיש כמה עניינים שמייחדים את המקום הזה, ויכולים לתת לי פרספקטיבה מיוחדת, לא רק כאזרח, אלא גם כחוקר. למשל, מעולם לא הייתי במקום רחוק ומבודד כל כך, שהוא, אפשר היה לחשוב שהוא פריפריה, פרובינציה, ובו בזמן, בגלל המקור האנגלוסקסי שלו, בגלל זרמי המאגרים הבלתי פוסקים, שכבה על שכבה, הוא בעצם במרכז העולם. אז הפוזיציה הזאת של הסיטואציה המיוחדת הזאת, של להיות במקום הכי נידח, הכי מרוחק, הכי מבודד, גם הרעיון של אי הוא בכלל קוסם לי. אני תמיד ביבשות, וכאן יש מקום שהוא כולו יבשת. זה לא עוד ארץ ועוד ארץ ועוד ארץ שנערמות לכדי יבשת, שאין לה גבולות. אתה חושב על אירופה, אתה חושב על אסיה, על המזרח התיכון, זה עוד ועוד, וזה מאבד צורה. כאן יש מסגרת ברורה, יש ים, והים הזה רחוק, ואתה צריך להגיע, זה 20 שעות טיסה מהמקום הקטן שבו אתה נמצא. והוא בו בזמן במרכז, העובדה שאני מדבר כאן אנגלית, אני למעט בעיות מבטא קטנות, אני מרגיש מידה של פמיליאריות עם האנשים, ובו בזמן הם אחרים. אחרים זה כבר בולט, אתה יוצא לרחוב, אתה מגיע לשדה התעופה, ואתה אומר, לעזאזל, איפה הצבים? איפה? אני בא מתל אביב, אני בא מירושלים, אני בא מהאוניברסיטה העברית, אני בא מהרחוב הישראלי. בדרך לשדה התעופה נהגתי, הייתי במלחמה, ומלחמה לא בפלסטינאים, לא בעולם הערבי, מלחמה בחברים הכי טובים שלי, ולמנוע מהם לכנס ברווח הקטן שביני לבין המכונית שלפניי. כאן אתה בא, אנשים נותנים רווח, עוצרים במעבר חצייה, זה לא פוגע בגבריות שלהם. הם בסדר, הם נראים לי גברים בטוחים בעצמם. ואין עצבים, ואין עצבים. כמובן שזה חשוד, זה מוזר, אתה אומר, רגע, זה ייתכן, אני לא יודע. המבט שלי בשלב זה הוא שטחי לגמרי, הוא ראשוני לחלוטין, אני בטוח שאת המעט שראיתי מאחוריו מסתתרות עוד ועוד שכבות שבביקור הקצר הזה לא אלמד. אבל באמת שאלה, איפה כאן העצבים?
והמרכיב, הייתי קורא לזה האנושי כאן, של המקום הזה, נותן לך דתות שונות, גזעים שונים, צבעים שונים. המדינה הזו קוראת לעצמה רב תרבותית. אנחנו פה בתחנת רדיו שמשדרת במעל 80 שפות. ואתה מרגיש שהמקום הזה הוא במידה מסוימת, בגלל השקט הזה שמשרה עליך. איזה מחשבה, למי אני שייך בדיוק, איפה זה נמצא, זה מין איזה אליין, מין איזה כוכב לכת כזה לא ברור. האם אתה רואה בריחוק הזה את השלווה, כשאנחנו רואים פה באמת, כמו שאמרתי, מדינה רב תרבותית, עם אנשים שמדברים בכל כך הרבה שפות, ונפגשים פה ולא רבים ביניהם?
נכון, זה בעצם מחזיר אותנו להגדרת המולטי-קולטורליזם, לרב תרבותיות, מה שבזמנו הוגדר גם קצת כפלורליזם וכן הלאה. הרי אחרי הכחלות הכל אני בא מארץ, אנחנו באים מארץ רב תרבותית. אדרבה, ישראל תמיד התגעתה ברב תרבותיות שלה, בעיקר באותה ארץ קולטת עלייה. אמנם רוב האוכלוסייה היהודית, לא כולה, עדיין יש 20% שאינם יהודים, אולי אפילו יותר מ-20%, בכללם 20% ערבים, ובין ה-80% היהודים יש סוגים ומינים כל כך שונים וכל כך זה, ועדיין זה לא סיפור של רב תרבותיות, כי הריבוי, ריבוי הגוונים הישראלי, הוא עומד בסימן מתח. האחר שמולך, זה לא רק שיש לו צבע אור אחר, או מבנה פנים שונה, או שם, או שם אחר, או שפה אחרת, הוא, היחסים איתו תמיד טעונים, יש בהם איזה מידה, או של אנטגוניזם, או של תחושת אלבון קדום, או איזושהי תחושת אפליה, והעסק לא נקי, הוא תמיד עומד בסימן מטה, הוא טעון, הוא טעון. כאן, אני שוב בפעם השנייה, ואני בטוח שבמהלך השיחה אני אסייג את עצמי שוב ושוב, במבט שטחי וראשוני, תחושה של איש ברחוב, זה נראה שזה ניטרלי. אתה רואה את הזוגות המעורבים למשל. אני רואה כאן גברים לבנים עם נשים סיניות. אגב, מעניין. וזה נראה טבעי לגמרי. רציתי לומר טבעי, ופתאום תפסתי את עצמי במילה, ואמרתי, אולי לא כל כך טבעי. עובדה שאני לא רואה את הדבר ההפוך. אני רואה גברים לבנים עם נשים סיניות. או אסיאטיות למיניהן, אני כמעט ולא רואה את ההפך. זאת אומרת שהעסק בכל זאת לא כל כך פשוט. יכול להיות שאני בתור חדש וזר לא רואה את המורכבות של העניין. על פניו, אני מדגיש, על פניו במבט שטחי, נראה לא טעון. או כמו שמישהו בסידני ממנה אני בא, ושם הספקתי לבלות כבר קצת למעלה מחודש. הוא אומר, אין כאן דרמות, אין כאן דרמות. זה לא כל דבר סיפור. הדברים ניטרליים, אנשים חיים, חיים. זה לא כל הזמן דילמה, זה לא כל הזמן שאלות גדולות והערות גרועל. זה משהו אחר.
זהו, שלי לא ברור מה 18 שנה שאני כאן, לא ברור לי מה, עוד רחוקה הדרך מלהבין כנראה, אבל כל העניין הזה של באמת המרחק, כמו שרציתי להבין, איך זה שהמזרח, או דרום מזרח של אסיה, או הדרום הקיצוני לאירופה, ומדינה שהתחילו אותה מהגרים או מואנשים מבריטניה, חיים היום בתוך פוטפורי כזה של אנשים מסוגים שונים שבבית רבים עם השכנים שלהם, בעיקר, בוא נגיד, אפשר להגיד, לשים דגש אולי על מזרח אירופה, שיש פה ריבוי גדול מאוד של מהגרים, והמזרח התיכון. וכאן אתה נכנס למכולת בבעלות לבנונית, כישראלי, אתה נכנס, לא משנה, מישהו שמגיע מעיראק פה במשבר של תחילת 2000, אחרי המלחמה, ומאגר לכאן כפליט, וכן הלאה וכן הלאה, והאנשים האלה חיים טוב בגליקס חלות באזור היהודי.
טוב, יש לי כמה הערות, או ספק הערות, ספק שאלות בעניין הזה. אחת, כמה תשובות פשוטות, אלמנטריות. ברור שזאת שאלת שטח. יש כאן מרחב, אין, הגודל העצום של הארץ הזאת, של היבשת הזאת, ביחס למספר התושבים, משמעו שטח עצום, מרחב עצום. למרות שזה קצת מטעה, אני מבין, אני לא ידעתי את זה קודם לכן, משום שרוב האוכלוסייה בכל זאת מרוכזת בשניים, שלושה ריכוזים אורבניים, שהם כשלעצמם די צפופים. יש לנו את הגוש המטרופוליטני של סידני ושל מלבורן, וקצת פרט במערב, אבל עדיין יש לפחות איזושהי תחושה של מרחב. אגב, גם בתוך המרחב העירוני, כל הפארקים הגדולים האלה, הרחובות והשדרות הנפלאות האלה, צפיפות עושה את שלה, צפיפות עושה את שלה. ברגע שאתה מתחכך באיש מימינך או משמאלך, זה משפיע, זה מייצר איזושהי עצבנות. דבר שני, זה השפע. אנחנו אחד הרשמים החזקים שלי כאן. כמה שפע גדול יש כאן. אמנם אומרים לי שלא לעולם חוסן. יכול להיות שהארץ הזאת הולכת לקראת משבר, כי בינתיים כנראה אוכלת את משאביה, ושהם רבים, בעיקר המשאבים הטבעיים שלה, והיא לא מספיק מייצרת, לפחות מבחינת יצור במובן העכשווי של המילה, יצור ידע וכן הלאה. אבל יש שפע, יש מרחב. אז אלה הן התשובות הטריוויאליות, המתבקשות, הברורות מעליהן. מעבר לזה, צריך לחשוב. אני מוכן להעלות כאן שתי ספקולציות. לא בדקתי אותה. אחת, אנחנו מדברים על מהגרים, כולל הישראלים, וכולל הלבנונים, ושאר בני המזרח התיכון. יכול להיות שבבסיס ההגירה שלהם, יש איזושהי החלטה ספק מודעת, ספק לא מודעת, איזושהי אוטומטית, די, מספיק עם המריבות, די, מספיק עם המתח. חלק מה... או גורם, איזה אינסנטיטי, איזה מניע, איזה גורם דחיפה, או דחייה, שהביא את האנשים להגיע למקום הזה, יכול להיות שזאת איזושהי החלטה, להפסיק, לפתור את עצמם מהמתחים האלה, ובמוד הזה, במצב הרוח הזה, הם מגיעים. וזהו, זה מאחוריהם, הם משוחררים מזה. אגב, ושוב, לא ברור עד כמה זמן זה יחזיק. אנחנו יש, כמו כל העולם, אמנם במידה פחותה מאשר באירופה, בין השאר שוב, בגלל המרחק ואי וכן הלאה, יש כאן, אני מרגיש שיש כאן איזה ענן, יש כאן איזה צל, של האפשרות שתבוא כאן הגירה, והיו כבר כאן כמה גלי הגירה של השנים האחרונות, שהביאו איתם איזה אלמנטים של מתח, ואני רואה שחיים כאן בצל איזשהו איום, למשל של רדיקליזם אסלאמי, עם בדמות האיום המרוחק הזה של אינדונזיה, ואפילו איים יותר מרוחקים כמו המיעוט המוסלמי בפיליפינים וכן הלאה, זאת אומרת, האיום מכיוון האוקיינוס, או האיום יותר מקרוב בדמות הגירות של לבנונים פלסטינאים, שחלה בתוכם איזושהי רדיקליזציה מוסלמית, ויש כאן גילויים שונים. של לפחות של מתח פוטנציאלי, ויכול להיות שהוא יגיע. ייתכן שזו אשליה, או לפחות תחושה זמנית של הרווחה הזאת.